רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות תרמיל ומקל, המארגנת טיולים, אירועים בימי גיבוש לחברות, וטיולים ברחבי ישראל לאורחים חשובים מחוץ לארץ. לכל חברה יש את יום הכיף המיתולוגי. האירוע הוא שכולם זוכרים ומדברים עליו. המסעדה עם הסטייקים המעולים, המדריך שיודע לספר סיפורים מדהימים, האלפקה שירקה על המנכ״ל, אתם יודעים דברים שלא שוכחים. בתרמיל ומקל יודעים להרים אירוע שידברו עליו בחברה עוד המון זמן. אלעד ונעמי בר אילן, שהקימו את תרמיל ומקל, ייצרו עבורכם אירוע מושקע, חווייתי, מפנק, עם הדרכה איכותית ויחס אישי. ואם אורח חשוב מגיע מחוץ לארץ, תרמיל ומקל יארגנו עבורכם טיול ברחבי ישראל שישאיר רושם נפלא. אה, מיסטר צ'אנזיאן, how wonderful to meet you. Come here, please. צרו קשר עם אלעד ונעמי, ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה, והאירוע הבא שלכם יהיה פשוט מושלם. בקור ב-tvmisrael.co.il, או הקליקו על הבאנר של תרמיל ומקל באתר של עושים היסטוריה.
Oh, Mr. Zian. Oh, I'm so very sorry. Bad alpaca. Bad alpaca. Oh, Mr. Zian, I'm so sorry.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. זה קורה אחת לכמה שבועות. כותרת ענק מבשרת על בנייה רחבת היקף בשטחים. ראש הממשלה ושר הביטחון מאשרים בנייה של מאות ואלפי יחידות דיור מעבר לקו הירוק. זה בדרך כלל קורה כשלממשלה יש צורך להרגיע את הימין, אחרי צעד שנתפס שמאלני מדי, או אחרי שהיא לא סיפקה את הסחורה בסוגיות שחשובות לציבור הימני. לפי החישוב שלי, כבר היו צריכות להיות מאות אלפי יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון. אבל מאחורי הכותרות האלה יש לא מעט עטיות, והאמת היא שאפילו ראש הממשלה עצמו משתמש בנתוני הבנייה בהתאם לאינטרס הפוליטי שלו. פעם הוא מתפאר בכך שהממשלה הזו היא הממשלה הכי טובה שהייתה לימין אי פעם, ופעם, כמו בנאום שתשמעו מיד, הוא מתגאה בכך שהוא ראש הממשלה שבנה הכי פחות ביהודה ושומרון בקדנציה האחרונה. הנה.
My first term in office we built an average of 3,000 units annually in Judea and Samaria. In Barak's single year, he built 5,000. In Sharon, it was down to 1,900. In Olmert, it was down to 1,700. And given the circumstances, in my successive terms, it's down to 1,500. There. Reasons for that, we can get discuss that some other time, but facts are facts.
עובדות זה עובדות, מבולבלים, גם אנחנו. אז היום יש לנו משימה מאתגרת להבין מה סדר הגודל של הבנייה בשטחים בתקופת נתניהו לעומת שנים עברו. האם באמת ממשלת הימין הזו בונה יותר מממשלות שמאל? האם יהודה ושומרון צומחת מהר יותר משאר חלקי הארץ? ובעיקר, מה המשמעות של הצעדים שעושה הממשלה מבחינת היכולת להשיג בעתיד הסכם שלום עם הפלסטינים? היום יהיו איתי שניים, אני מאוד גאה שהבאתי את שניכם יחד, יגאל דילמוני, ממועצת ישע, וחגית אופרן, משלום עכשיו, וילוו אותנו הרבה מאוד נתונים שאספנו כולנו יחד מבעוד מועד. היופי אגב הוא שעל העובדות אין כמעט מחלוקת, שזה דבר שדי הפתיע אותי, חשבתי שאפילו על זה יהיה ויכוח, אבל לפני הכל זה פודקאסט, אנחנו ככה קודם כל רוצים להכיר קצת את המרואיינים שלנו, אז קצת כמה מילים עליכם, מי אתם ומה מביא אתכם למקום שבו אתם נמצאים היום. חגית, ladies first.
אני גדלתי בירושלים, משפחה דתית, מאוד במעורבות גבוהה, הייתי בצופים, ותמיד הנושא הפוליטי היה לי קרוב ללב, מבחינת הפוליטי בישראל הרי זה הענייני עתיד השטחים. אז בנושא הזה, איך שהשתחררתי מהצבא, מצאתי את עצמי מצטרפת למפלגת העבודה, כי עצבנו אותי אביגדור קהלני ואמנואל זיסמן. לא רוצה ל... הם הצביעו נגד אוסלו, אז זה הצבן אותי. אז הלכתי להיות חברת מפלגה כדי להצביע נגדם, ואז הכרתי שם אנשים פעילים בשלום עכשיו, נהייתי פעילה, הגעתי, התגלגלתי.
כמה שנים את כבר בשלום עכשיו?
אני פעילה בשלום עכשיו למעלה מ-20 שנה, אבל אני עובדת בשלום עכשיו למעלה מ-10, ואני מרגישה שזכיתי לעבוד בעבודה שהיא מאוד מאוד, שאני מאוד מאמינה בה, שחשובה לי ושמאפשרת לי לעשות משהו.
איך היית מגדירה באמת את מה שמניע אותך, את, את היעד שאת קמה בבוקר וניצב לך מול העיניים?
שהכיבוש ייגמר.
בשתי מילים. איגל, בוא נשמע קצת עליך. האמת ששניכם אנשים מאוד מאוד מוכרים בזירה הפוליטית, החברתית, האמת שגם בציבורית, אבל ככה זו הזדמנות להכיר אתכם קצת יותר לעומק.
אני אתחבר לסוף דבריה של חגית, לפני שאני אספר על עצמי, כי גם אני מגיע לעבודה שלי ולעשייה שלי, מתוך אמונה שלמה ומתוך צירוף מדהים, שאין את זה להרבה אנשים, שהם באים גם לעבוד בעבודה שמפרנסת את עצמם, וגם בעבודה שבאמת מתאימה לאידיאולוגיה שלהם ולדרייב שלהם ולעשייה שלהם, וזה צירוף נדיר, ואני מאוד שמח שאני נמצא שם. אני גדלתי ברעננה, אני גר ביישוב אבני חפץ עכשיו, שזה בצפון מערב השומרון, יש לי 5 ילדים. אני לא חלמתי על קריירה פוליטית, אבל כן חלמתי על משהו שהוא קשור לחיבור לארץ ישראל, שזה הדבר שגדלתי, ההורים שלי עלו לאפגניסטן, מאפגניסטן לארץ ישראל, ושידרו לנו את החיבור הזה לאדמה, ומצאתי את עצמי אחרי הצבא ואחרי הלימודים, מעורב בעשייה ציבורית בשומרון, והייתי פעיל, עבדתי הרבה שנים במועצה אזורית שומרון, הייתי מנכ״ל של מועצה, מועצה מקומית קדומים, ובשלב מסוים, באיזשהו צירוף מקרי מעניין, הגעתי בעזרתם של דני דיין, יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, ונפתלי בנט, מנכ״ל מועצת יש"ע, לנהל ולהקים ולנהל את מחלקת ההסברה במועצת יש"ע.
שזה גם מה שאתה עושה היום.
שזה מה שאני עושה עד עכשיו.
אז אם חגית אמרה בשתי מילים שהיעד המרכזי שלה זה לסיים את הכיבוש, איך אתה היית מגדיר את תוכנית העבודה שלך?
תוכנית העבודה שלי, כמה שזה נשמע פומפוזי, זה לאהוב את ארץ ישראל. זה הדרייב שלי בבוקר.
אבל מועצת יש"ע כמועצה לדאוג לסגסוג יהודה ושומרון, נכון, לדאוג להרחבת הפעילות ביהודה ושומרון.
מטרתה של מועצת יש"ע זה לפתח, לקדם ולבסס את ההתיישבות ביהודה ושומרון כחלק ממדינת ישראל למען העתיד של עם ישראל. כך אנחנו רואים את העבודה שלנו.
בסדר גמור. אז היום אנחנו נעשה קצת סדר בכל מה שקשור לבנייה ביהודה ושומרון, שהיא גם קשורה מאוד למטרות של מועצת יש"ע, ונתחיל באמת מההתחלה של העניין הזה, ננסה להבין איך הדרך הנכונה לבדוק בכלל כמה בונים ביהודה ושומרון. זה נשמע פשוט, אבל אני יכולה להגיד לכם כעיתונאית, שכל כמה ימים, מקסימום כל כמה שבועות, אני מקבלת איזו הודעה לעיתונות על אלפי יחידות דיור שמשוחררות לבנייה בשטחים, או מפרסמים מכרזים, או מעבירים להפקדה, או מפרסמים לציבור. ואחרי זה אני מקבלת איזה טלפון ממישהו, את יודעת, זה כבר פורסם, כבר היו היחידות האלה, יש המון המון ספינים באוויר. אז בוא ננקה קצת את רעשי הרקע, נתחיל איתך, איגל, מה הדרך הנכונה לבדוק כמה באמת בונים בשטחים?
אז כדי לרדת לעומק צריך להתחיל עוד לפני הבנייה, כי רק ככה באמת נוכל להבין. אז קצת נתוני רקע, יהודה ושומרון זה כ-5,700 קילומטר רבוע, שזה בערך רבע משטח מדינת ישראל. בשטח הזה יש בערך 1,900,000 דונם של אדמות מדינה ואדמות סקר, שזה אדמות שהן בבעלות הריבון שמנהל את האזור הזה. יש עוד בערך 123,000 דונם אדמות שנרכשו על ידי יהודים, ועוד כ-2,000,000 דונם של אדמות לא מוסדרות ואדמות פרטיות שהן בבעלות של ערבים. אז זה השלב הראשון, לראות שיש אדמות מדינה. השלבים האחרים הם שלבים, חלקם שלבים מקצועיים, כמו תכנון, שזה נקרא טאבע, תוכנית בינוי עיר. הולכים לאדריכל, מתכנן ערים, ועושים תוכנית ליישוב הרלוונטי שרוצים להקים, שכמובן עבר אישור ממשלה להקמת היישוב, ועדת שרים להתיישבות, ככה היה בעבר, היום זה לא פעיל כל כך, ועדת שרים להתיישבות. אז עושים תוכנית. התוכנית הזאת עוברת כמה בדיקות מוסמכות. מי שבודק את התוכניות האלה אצלנו בהתיישבות ביהודה ושומרון, זה המינהל האזרחי, זה גוף שנקרא מטה, מועצת תכנון עליונה. זה כמו שיש את רשות התכנון במשרד הפנים שעכשיו עובר למשרד האוצר, אז אצלנו זה נמצא במינהל האזרחי, תחת אחריות של חיילים וצבא ומשרד הביטחון, ויש שם גם אנשי מקצוע שבודקים את התוכניות.
אז זה מגיע מהשטח כלפי מעלה, ולא הפוך.
לא, זה גם וגם. בעבר המדינה הייתה יוזמת הקמה של יישובים, היום היישובים קיימים, וכשיישוב רוצה להרחיב, אז הוא לוקח את התוכנית של היישוב שלו, מתכנן, מביא את זה למטה, ואז זה עובר מסכת של איסורים, שהיא גם מסכת של אישורים. בתהליך הזה של האישורים, יש כמה נקודות שבה האישור עובר לאישור מדיני. זאת אומרת שזה מגיע לשולחן של ראש הממשלה, / שר הביטחון, ורק אז הם נותנים אוקיי לקדם את זה בצד התכנוני מקצועי.
אז חגית, באמת במה שונה התהליך הזה מתהליך שמתקיים בתל אביב, ברמת גן, בהרצליה ובבית שאן?
השינוי המהותי זה באמת האישור המדיני, שכל קידום של תוכנית בשטחים, בהתנחלויות, צריך אישור של שר הביטחון, וזה מהסיבה שיש לזה השלכות מדיניות מרחיקות לכת על מדינת ישראל. זה שטח שהוא לא חלק ממדינת ישראל, הוא חלק, שטח שמוחזק בתפיסה צבאית, ולכן הסמכות לקבוע האם יהיה יישוב חדש, האם ירחיבו התנחלות, היא בידי הממשלה, ואמור להיות רק בידיה.
אז כשאנחנו שומעים שהממשלה החליטה על בניית 5,000 או 10,000 או 2,000 יחידות דיור, הכוונה היא שהיא בחנה את כל אותם בקשות מהשטח שאיגל סיפר עליהם, והחליטה לתת להם אור ירוק להתקדם.
בדיוק. בעצם, כן. אנחנו שומעים הרבה הכרזות על קידומים של תוכניות, וכל תוכנית עוברת הרי כמה וכמה אישורים, כי זה תהליך ארוך. ולכן כל פעם שיש אישור מדיני לקדם משהו, יש לזה משמעות פוליטית.
אבל עושים את זה כמה וכמה סיבובים וספינים בכל שלב שזה עובר. על ה-5,000 יחידות דיור האלה אנחנו נשמע גם כשהממשלה החליטה לקדם אותם, וגם כשהם עברו את השלב הראשון, וגם כשהם עברו את השלב השני, וגם כשהם עברו את השלב השלישי.
קודם כל, הממשלה צריכה לאשר כל שלב ושלב. מה שקרה לנו בשנים האחרונות, שירדנו לרזולוציה הזאת של לעבוד ולעבור על כל התוכניות של התכנון, ואז הממשלה מצידה יכולה לשחק עם זה ולהגיד, מה אתם רוצים? זה אישור ראשוני, זה עוד ייקח המון זמן, אל תעשו מזה רעש. אחר כך כשזה מגיע לשלב הסופי, אומרים, מה אתם רוצים? זה אושר כבר לפני שנתיים, זה לא חדש. ולכן, בסופו של דבר, לדעתי, כל קידום של תוכנית בהתנחלויות הוא מזיק לישראל, ולכן אני חושבת שראוי שהציבור ישמע על זה, ושיהיה על זה ויכוח ציבורי, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בשלום עכשיו.
יגאל, אתה מרגיש שהממשלה מנסה לעשות הון פוליטי על גבי כל שלב ושלב, ומנסה ליצור איזו תחושה שהיא בונה יותר ממה שהיא בונה באמת?
תלוי באיזה תקופה, אבל באמת יש הרבה ספינים בעניין הזה. לצערי גם שלום עכשיו שותפים לזה. אני יכול לתת דוגמה מ-2014, כשבאמצע של תהליך, נקרא לו תהליך מדיני של שיחות שלום, סוג של שיחות, ששלום עכשיו פרסמה דוח שבו היא מפרטת על עשרות אלפי יחידות דיור שהממשלה בונה ביהודה ושומרון, שרוב התוכניות שהם הציגו שם זה אותו בית שנמצא ב3-4 שלבים. זאת אומרת, כל דילוג של שלב,
אני רק רוצה,
לפעמים, אם אני בונה את הבית שלי באבני חפץ, אז בשלב הראשון צריך אדמות מדינה. אז מכריזים על אדמות מדינה, אז יוצא כותרת, הנה הולכים לבנות אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון. אחר כך מגישים תוכנית, אז ההגשה של התוכנית הזאת, אז אומרים, הנה הממשלה הולכת לבנות עוד 500 יחידות דיור ביהודה ושומרון. על אותה תוכנית עוברת עוד כמה אינסטנציות, אחת מהן נקראת הפקדה ופרסום להפקדה, ואז אומרים, הנה בונים עוד 500. כבר ספרתי 1,500 יחידות דיור שנבנו על אותם 500 שמדברים עליהם. זה נעשה עוד פעם גם במתן תוקף, וזה נעשה גם בסוף בפרסום של זה, ובבנייה העירונית יש עוד תהליך שנקרא שיווק, ובשיווק זה עוד פעם יוצא במאות יחידות דיור. אז שבאמת שסופרים את זה במצטבר, זה נשמע המון, לפעמים עכשיו, לפעמים גם שרים בממשלה וגם הממשלה עושים על זה את הסיבוב, לראות שבנינו עשרות אלפי יחידות דיור, שבפועל או שמדובר על אותה יחידות דיור שנספרת כמה פעמים, או שלפעמים מדובר על אישורים רטרואקטיבית, כמו שהיה לפני כמה חודשים, אישרו רטרואקטיבית יישוב שנבנה, שאישרו לו את הטאבה, ואמרו, אישרנו 100 יחידות דיור, שבפועל מדובר על...
על יחידות 80, שכבר עומדות
80
וקיימות.
80 יחידות כבר בנויות ועומדות ואנשים חיים שם. אז כן, יש בזה הרבה ספינים, וצריך מאוד מאוד להבין בכל הפרטים ובכל השלבים, כדי לדעת לנקות את הכל, ולדעת בדיוק כמה נבנה.
אבל דבר אחד בכל זאת הסכמתם, שהנתון שאנחנו צריכים להתמקד בו בשיחה, ומיד נעבור גם לשלב הזה של השיחה, הוא נושא התחלות הבנייה. אז אני אשמח אם תסבירי למאזינים שלנו, למה כשהם קוראים עיתון בבוקר, הם צריכים להסתכל על הנתון של התחלות בנייה, ולא על כל השלבים שאיגל סיפר עליהם עכשיו.
אז לפני שאני עונה, אני רוצה להתייחס. זה נכון, אנחנו מסיבות פוליטיות מנסים להביא לידיעת הציבור וליצור ויכוח על כל מה שקורה. לא ספרתי פעמיים, אף פעם, יחידת דיור, ואם אתה ראית את זה, אז או שלא הבנת את זה, או שאני, יש לי איזה טעות שלא הבנתי.
אוקיי, אז בוא נעבור למה שאנחנו...
אחרי השידור, בסדר?
תמיד אחרי השידור הוא הכי מעניין, זו הבעיה, אבל בסדר. בואו נלך להתחלות הבנייה, כי בכל זאת הסכמתם על כל כך הרבה דברים, אז ניקח את זה משם. התחלות הבנייה, שניכם הסכמתם על זה, זה הנתון שאנחנו צריכים להתייחס אליו לאורך השיחה הזו, אם אנחנו באמת מנסים להבין כמה בונים.
זה נכון, כי זה הנתון היחיד שהוא קל לספור אותו. והוא לא סופרים אותו פעמיים, בוא נגיד, בגדול, ושיש מעקב פורמלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמונה את התחלות הבנייה.
ואז גם שניכם לצורך העניין מסכימים עליה, כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה זה גוף שאמון על שניכם.
נכון, נכון.
אז אלה גם הנתונים שאנחנו נתייחס אליהם היום, ואחד הוויכוחים הגדולים בשיח הציבורי, וכמו ששמענו גם בין נתניהו לבין עצמו, זה האם ראש הממשלה, שהוא כבר ראש ממשלה כעשור, בונה הרבה או מעט. אז קודם כל הצלבתי את הנתונים ששלחתם לי, ועשינו מין דירוג סייני הבנייה לפי ראשי ממשלה, המצעד השנתי אם תרצו. והנתונים פה הם ממש ממש מרתקים, אני אעבור עליהם ואז אנחנו נתייחס עליהם. אז לפי דירוג לא כרונולוגי אלא דירוג של סייני הבנייה, למעשה נתניהו בקדנציה הראשונה שלו מוצב במקום הראשון עם 3,434 יחידות דיור שנבנו, כשכאמור הנתון מתייחס להתחלות בנייה. אחריו נמצא ברק, דווקא מי שניסה להוביל לתהליך שלום משמעותי עם 100 יחידות פחות, פרס כבר במקום השלישי עם 2,417 יחידות דיור, שרון צונח לכמעט מספר שהוא חצי מהמספר של נתניהו, 1,905 יחידות, אולמרט עם 1,774 יחידות דיור, ומה שמרתק לראות זה שנתניהו גם במקום הראשון וגם במקום האחרון, הקדנציה האחרונה של נתניהו מציבה אותו בתחתית הרשימה, בונה הכי פחות, 1,714 יחידות דיור, לפי הנתונים של חגית, קצת יותר, כי פשוט סקרת תקופה טיפה יותר ממושכת. אז נתניהו נמצא באמת גם בהתחלה וגם בסוף, עוד מעט נדבר על הממוצע המשוקלל שלו. אז איך אתם מסבירים את הנתונים? למה נתניהו של 1999 בונה בקצב מסחרר, ונתניהו של השנים האחרונות כבר הרבה יותר מרוסן?
א', הנתונים שמסרתם עד 2016, ובממוצע זה נכון, יש רק עיוות אחד בנתונים שהוא, הנתונים הנכונים, הספירה הנכונה שגם אנחנו מסתכלים עליה, זה באמת נתוני התחלות הבנייה של הלמ"ס. דרך אגב, היינו שמחים שיספרו בכל מקום בארץ, ושיהיו המון גופים שיעקבו אחרי הממשלה כמה היא בונה בנגב ובגליל, אבל נשאיר את זה לדיון אחר. יש עיוות קטן, זה תקופת לפעמים, התחלות בנייה משקפות את האישורים של שנה שעברה. וכהונת ברק בשנת 2000 הוא, הנתונים הם 5,000 יחידות דיור בנייה, זה הכל מסוף השנה הקודמת של נתניהו.
ירושה הכל, של נתניהו.
הכל ירושה של נתניהו. ואם אני מאבן את הנתונים האלה ומסדר אותם נכון, אז ברק הוא הראש ממשלה שבנה הכי פחות ביהודה ושומרון, אפילו פחות מרבין, אפילו פחות מרבין זכרונו לברכה. ונתניהו כשעושים ממוצע של כל הדבר, של גם של השנה שכוללת את השנה של ברק, אנחנו מגיעים לנתניהו כראש הממשלה, גם בקדנציה, אם אני מערב את הקדנציה האחרונה ואת הקדנציה הראשונה, כראש הממשלה שבנה הכי הרבה.
כי דווקא זה עומד, זה עומד בשביל על בערך, ההיסטוריה.
עוד משפט, זה עומד על הקדנציה הראשונה של נתניהו, עומדת על 3,800 יחידות דיור בממוצע, ושל ברק 1,630.
מבחינה אנחנו היסטורית, צריך גם לזכור את ממשלת שמיר, שאחרי ממשלת האחדות, שם הממוצע השנתי היה 6,965.
הרבה
יותר, זה התקופה שאריק שרון שר השיכון, ובונים, בונים, בונים המון בתים, והם עומדים ריקים, מחכים. היום כבר אין תופעה כזאת של בנייה של בתים ריקים.
כמה היה בזמן רבין?
כמה בנו?
כן.
בממוצע שנתי, מה שכתוב לי, 2138.
ובכל זאת, איך אתם מסבירים את השינוי בהתנהגות של נתניהו? בכל זאת, אתה כממוצע, כבר דיברנו, נתניהו הוא ראש ממשלה שבונה הרבה מאוד ביהודה ושומרון, ועדיין הקדנציה הראשונה שלו היא הרבה מעבר הממוצע שהוא מגיע אליו לאורך כל הקדנציות.
תראו, אין ספק, יש פה, החל מתחילת כהונתו של נתניהו ועם עלייתו של אובמה לנשיאות ארצות הברית, הופעל לחץ גדול מאוד על מדינת ישראל, למרות הכישלונות החוזרים ונשנים בתהליכים המדיניים, הופעל לחץ גדול מאוד על נתניהו, על מנת שיכנס לתהליך מדיני. ואחת ההתניות שהערבים ייתנו, זה הפסקת הבנייה, שאין לנו, זאת אומרת, אני חושב שבהסבר לא מקצועי, אין לזה שום אחווריה בשום מקום, זאת אומרת, גם בתקופת אוסלו, בשום תהליך לא הופסקה בנייה ביהודה ושומרון, כחלק מהתהליך. תהליך שלום הוא תהליך של שיחות ודיאלוג, הוא לא תהליך של הפסקת בנייה, אבל הופע לחץ גדול מאוד על נתניהו, ואנחנו זוכרים את ההקפאה, נתניהו בשנת 2010, כדי להיכנס למסע ומתן מדיני, כשאהוד ברק שר ביטחון, ואובמה לוחץ עליו מארצות הברית, נכנסנו לעשרה חודשים של הקפאה טוטלית. זאת אומרת שעצרו בגרים שחפרו יסודות לבתים, היו עוצרים אותם ומפסיקים את הבנייה, ובוודאי שלא ניתנו אישורי בנייה. זאת אומרת, היה לחץ גדול מאוד על נתניהו מצד ממשל אובמה, והיה איום על נתניהו מצד ממשל אובמה, שאם הוא לא יישמע ולא ילך איתו, אז הוא יפעיל נגדו סנקציות מדיניות. דרך אגב, ראינו את זה. אני אספר סיפור שקרה לנו. באחת הפגישות שלנו עם נתניהו, שנתיים לפני סוף כהונתו של אובמה, אנחנו באים, מועצית יש"ע מגיעה לפגישות עם נתניהו, וחלק מהדיון הוא נושא הבנייה ביהודה ושומרון, ונתניהו אומר לנו, תשמעו, אובמה מציב מול הפנים שלי לוע של תותח, ומאיים עלינו בסנקציות ובהסרת הווטו ממועצת הביטחון של האום, ואני לא יכול לקחת את הסיכון הזה, ואתם צריכים להבין אותי. עכשיו, אנחנו, עם כל הכבוד לנתניהו, לנו יש משימה לבנות את יהודה ושומרון, ואמרנו לנו, זה נחמד, אבל אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו. אבל בתוך תוכנו הבנו את מה שהוא אומר, ובאמת ראינו שבסוף כהונתו של אובמה, אובמה אכן הסיר את הווטו, וגרם לנזק מדיני למדינת ישראל, והוא באמת השתמש בחודשיים האחרונים לכהונתו, אחרי שנבחר כבר טראמפ, הוא השתמש בתותח הזה, ואנחנו מבינים באמת גם את נתניהו. נתניהו נאלץ לעשות ג'אגלינג מאוד 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 מורכב כדי לנהל את זה. זה מצד אחד. מצד שני, לנו, התפקיד שלנו הוא לדחוף כל הזמן ולדאוג שיבנו ביהודה ושומרון, גם כי זה חשוב למדינת ישראל וגם כי זה הצורך. יש צורך גדול מאוד.
מיד נדבר על הצורך, אבל מה שמעניין עוד לראות, בוא נחזור ונצמד עדיין לנתונים, מעניין לראות בכל זאת שאין חלוקה מובהקת בין ימין ושמאל. ברק לדוגמה בנה יותר משרון, פרס בונה יותר מאולמרט. דווקא מהנתונים יש איזו תחושה שמנהיגים שהלכו לקראת הסדר לא היססו לבנות לא מעט לפני שהם ממש ככה בחזון שלהם חותמים על המסמך.
כן, יש תופעה כזאת ששני ראשי ממשלות שהלכו לתהליך מדיני, אהוד ברק ואהוד אולמרט, בזמן שהם הלכו לתהליך המדיני לשיחות בשיא הרצינות, הם גם התירו קצת את הרסן במידה מסוימת כל אחד על הבנייה. מתוך מחשבה, אצל אהוד ברק זה היה מאוד מובהק, הוא רצה, היה המפדל איתו בקואליציה, הוא רצה להגיע עם הקואליציה הכי רחבה שאפשר, הוא אומר, אני הולך ממילא, עוד תכף אני עושה את העסקה, ועל זה יהיה בחירות, אני לא רוצה שהקואליציה שלי תתפרק קודם, ולכן, נו, אז בינתיים שיבנו קצת, וזה ממילא במעלה אדומים, או לא יודעת איפה, כך שמבחינתו זה היה לגיטימי, וגם, נגיד, השמאל, שחושב שזה נורא והיום שבונים בהתנחלויות, שזה מזיק לישראל, אומר, נו, הוא תכף מביא שלום, מה, אנחנו עכשיו נהיה אופוזיציה למי שאנחנו מנסים לקדם, ולכן זה, וזה גם את העולם זה קצת מרגיע. יוצא דופן לעניין הזה זה רבין, שהוא עשה הקפאה באמת חסרת תקדים, הוא עשה אותה עוד לפני בכלל שהוא הלך לאוסלו, הוא אמר, הבטיח ב-92 שינוי סדר עדיפויות, וההקפאה שלו הייתה שגם פרויקטים שהתחילו נעצרו.
כי זה מעניין באמת לראות שדווקא צעד היה... כל כך מרחיק לכת של הקפאת בנייה טוטלית עושה ראש ממשלה מהימין.
נכון, זאת הייתה הקפאה חסרת תקדים, כי אצל רבין היו רשימה של התנחלויות שהוא הוציא מהרשימה של ההקפאה שלו, אבל מה שהיה לנתניהו זה הניצחון הגדול שלו, שזה היה הקפאה רק לעשרה חודשים, ולא כמו שאובמה רצה, סטופ לקונסטרקשן, הוא רצה שיהיה הפסקה של הבנייה, ונתניהו השיג הקפאה, ומה שקרה אחר כך, באמת, אני חושבת שזה תופעה שחוזרת על עצמה. ההשתוללות, נגיד, או העלייה הגדולה של הבנייה אצל נתניהו לקראת סוף הקדנציה של אובמה, קשורה לזה שהאמריקאים הפעילו את הלחץ במקום על הפסקת הבנייה, על להביא את הצדדים להידברות.
אז בוא נדבר באמת.
והם בחרו בשחרור אסירים בתור הג'סטה, ולא בעצירת הבנייה בהתנחלויות.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה.
דף בפייסבוק זה נחמד, חשבון טוויטר זה גם נחמד, אבל אותם יש לכל עסק. פודקאסט עם תוכן עמוק ומרתק, כמו הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, את זה לא לכל עסק יש. אנחנו יכולים ליצור אחד כזה עבורכם, גם בעברית וגם באנגלית. דברו איתי, רן את ranlevy.com, ואספר לכם על הפוטנציאל והעוצמה של פודקאסטים ממותגים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז אם בכל זאת אני צריכה לשים נקודה שבה אין הסכמה לנתונים, פשוט כי כנראה הם עוד לא קיימים בצורה מסודרת, זה מה קורה באמת מאז העזיבה של אובמה והכניסה של טראמפ לתפקיד. האם באמת לדעתך איגל נפרצו כל הסחרים, או שנתניהו דווקא מנסה לא להרגיז את האמריקאים ושומר עדיין בכל זאת על הקו המרוסן שהפיין אותו בשנים האחרונות. אגב, לפי הנתונים שאספנו, ב-2015 מדובר ב-1918 יחידות דיור, אבל כמו שאמרנו זה לא רלוונטי כי זה עדיין למעשה מושפע מתקופת אובמה. ב-2016 גם זה עדיין לא ממש מושפע, 2934 יחידות דיור. מה יהיה ב-2017 לדעתך?
רגע, אני רוצה להגיד כמה נקודות. אחד, באמת יצחק רבין הוא הקפיא את הבנייה העירונית, הוא לא הקפיא את הבנייה הכפרית, והתפתחות זה טוב, מדובר שנת 92, אז זה מה שאני זוכר, אבל...
לא, אני בדקתי את זה.
אז אוקיי.
אני גם זוכרת את הבתים באופרים, עומדים ריקים.
כן, אבל אופרים זה בנייה עירונית ולא בנייה כפרית.
לא, כפרית?
לא, אופרים זה... אופרים ובית אריה...
לא הייתה בית אריה. לא היו ביחד.
לא משנה, לא חשוב. אני אומר, בגדול, זה הייתה הקפאה של הבנייה העירונית. אפילו גבאי, יושב ראש מפלגת העבודה, מבין שההתנחלויות אינם המכשול לשלום, והמכשול לשלום נמצא במקום אחר. ולכן גם ראשי ממשלות בעבר, כמו יצחק רבין, שהמפאיניק אמיתי, לא שם את ההקפאה או את הקפאת הבנייה כאבן דרך במסע ומתן לשלום. וככה אנחנו רואים את זה, וככה זה צריך להיות גם עכשיו, גם בימים אלה. ועוד נתון אחד שחשוב לדעת על נתניהו, אם אני באמת בודק את הממוצע של כל ממשלות נתניהו, נתניהו בממוצע בנה כ-2,440 יחידות דיור בשנה בממוצע, שזה הרבה יותר מעל ברק, והרבה יותר מעל פרס, והרבה יותר מעל אולמרט.
זה די דומה לא, ברק, שוב, תלוי איך אתה סופר את הקדנציות שלו, אבל זה לא הרבה יותר מברק, זה די צמוד לברק.
נכון, אחרי שהורדתי מברק את השנה שהיא לא, אי אפשר לזקוף אותה לזכותו.
אבל גם אחרי שהורדת הם עדיין מאוד צמודים.
נכון, עכשיו, בנוגע ל... האם נפרצו הסחרים בנושא הבנייה, אז התשובה היא לא. התשובה היא לא. אנחנו סבלנו בשמונה שנים האחרונות מהקפאה תכנונית. היו תקופות ארוכות שבמטה, מועצת התכנון העליונה, למרות שתוכניות עברו את הצד המקצועי, לא נתנו להם להתקדם מסיבות מדיניות. ומטה לא התכנסה במשך חודשים רבים. והייתה הקפאה תכנונית, גם אם היא לא נאמרה בפועל כמו הקפאה שהייתה הקפאת הבנייה ב-2010. ואנחנו סובלים מחוסר גדול מאוד של בתים בהתיישבות. לכן אנחנו ציפינו שאחרי שיוסר האיום הזה, הלוע של התותח שאמר נתניהו, מעל הראש של נתניהו, אנחנו ציפינו שהבנייה תענה לפחות על הצורך של 8 שנים מצטברות של עצירת בנייה. ולא היא, זה לא מה שקורה. אני אקח לדוגמה את הישיבת מטה האחרונה. בישיבת מטה האחרונה אושרו כ-3,000 יחידות דיור, מתוכם רק 700 הם לבנייה. כשבתוך ה-700 האלה, 300 יחידות דיור שהובטחו בזמן פינוי שכונת האולפנה ליישוב בית אל. זאת אומרת
הנה עוד הבטחה שאנחנו רואים אותה מתגלגלת לה.
שמתגלגלה במשך כ-4 שנים. כל שאר התוכניות שמאושרות, הם כמו שאמרתי בפתיח, הן נמצאות או בשלבים ראשונים של הגשת תוכנית, או בשלבים של פרסום להפקדה, או בשלבים מאוד מאוד מקדימים, והם לא ניתנים לבנייה מיידית. ובתוך ה-700 יחידות דיור האלה, חוץ מה-300 שהם הבטחה ישנה, חלקם הם בתים שכבר בנויים. הצרכים שלנו הם גדולים, המענה הוא לא ניתן כמו שצריך, ולא נפרצו הסכרים, ואנחנו כן מצפים לראות בנייה יותר אינטנסיבית ביהודה ושומרון.
אני מקבלת שזה לא מספק את יגאל, אבל כשהספירה, אני לא מבינה את ההיגיון של למה לא לספור את התוכניות שמתחילות לי את התהליך של האישור. גם את זה אתם רוצים, לא? אתם רוצים שלא יתחילו לאשר, כאילו שלב ראשון, אתה לא רוצה שיעבור?
אני
לא מבינה
הכל,
למה,
אבל...
למה אתה אומר, אישרו לי רק 700. לא, קידמו לך. הרבה יותר, 3,000 ומשהו.
אבל אפשר לקדם. אפשר לקדם.
ואתה מנסה...
ואת האישור הבנייה הסופית לחכות. אבל אי אפשר גם
לא לקדם מקצועי. אבל אתה לא יכול לתת אישור בנייה סופית על משהו שרק התחיל, לא? זה גם לא ניתן.
קידום מקצועי הוא...
צריך להיות בלי קשר להיבט המדיני.
לא, אבל יש לו משמעות מדינית. אני רוצה גם להגיד, זה... הנחת העבודה שיגאל הציג, היא לא מקובלת עליי, שבמסגרת מסע ומתן, דווקא הדבר הטבעי שאמור להיות, זה שאף צד לא מנסה לקבוע באופן חד צדדי את התוצאות של המסע ומתן. זה כמו שאנחנו
זה
עושים...
זה כמו שהערבים בונים בשטחי C ואת מתנגדת לזה?
אני לא מתנגדת לבנייה באזור C, כי אני חושבת שאזור C צריך להיות חלק ממדינה פלסטינית.
אז למה להם מותר לעשות צעדים חד צדדים?
אני אומרת לך, אז קודם כל, אנחנו מונעים מהם במידה רבה, אבל רק שנייה, תן לי שנייה לסיים. בואו נדבר ככה בניחותה. זה כמו ש... אנחנו נעשה מסע ומתן על חלוקה של פיצה, ובזמן המסע ומתן אני אוכל חתיכות מהפיצה. זה המשל הידוע על הבנייה בהתנחלויות. אנחנו דנים איפה יהיה הגבול בינינו לבין מדינת פלסטינה העתידית, ובינתיים אנחנו בונים ומייצרים עובדות בשטח שימנעו או שישנו את מפת החלוקה.
אז חגית, אני מודה לך, כי הובלת אותי בדיוק לנקודה הבאה. דיברנו על זה שבפרק הזה אנחנו נתמקד בעיקר בהתחלות הבנייה, אבל מהשיחות איתכם הבנתי שלא חשוב רק המספר של התחלות הבנייה, אלא גם חשוב איפה בונים, לא דומה בנייה באזור אחד לבנייה באזור אחר, במאחזים, ביישובים גדולים. אז בוא ננסה לבחון את נתניהו בהיבט הזה, עד כמה הוא בונה בשטחים שלשיטת השמאל יהיו חלק מהסדר עתידי, וכמה הוא בונה בשטחים שבאמת קובעים עובדות חדשות בשטח. יגאל.
אז אני אקדים ואומר שבנושא הזה יש באמת הצלחה גדולה בשנה האחרונה של נתניהו, ואנחנו באמת רואים בנייה באיכות ולא בכמות. אני אסביר למה אני מתכוון. הכמות היא, כמו שאמרתי מקודם, היא אינה מספיקה. באמת, אם מדברים על קביעת עובדות בשטח, שאנחנו מנסים לקבוע קביעת עובדות בשטח, ולטענתה של חגית, אנחנו לא צריכים לקבוע עובדות בשטח, אז אני חושב שגם הצד השני צריך למנוע מהם לקבוע עובדות בשטח. לכן, ככל שמאפשרים להם לבנות בשטחי C ולהשתלט על שטחי C, ואני לא מדבר על שטחי A ו-B, אז אני חושב שגם ראוי שאנחנו נבנה שמה. ולכן אנחנו דורשים...
אז איפה נתניהו בונה שזה...
אנחנו דורשים בנייה יותר ממה שצריך.
לא, אבל איפה נתניהו בונה עכשיו שאתה רואה בזה קביעת עובדות בשטח?
בכמות אנחנו פחות. באיכות יש שינוי, כי הייתה החלטת קבינט לפני כשנה, שבה אין הבדל בין מה שנקרא גושים, שאני לא כל כך יודע מה זה גושים, כי אף אחד לא יודע בדיוק מה זה הגושים, אבל אין הבדל בין גושים למה שמחוץ לגושים. ואנחנו רואים למשל במטה האחרונה שאושר היישוב עמיחי למפוני מגרון שנמצא בגוש שילה, ואנחנו רואים שאושר שכונת רובע חזקיה בתוך חברון, ואנחנו רואים שאושר מגרון, ואנחנו רואים שנתניהו מבין שהבנייה גם מחוץ לגושים היא לא מכשול לשלום, ובעניין הזה של האיכות של הבנייה אנחנו בהחלט רואים פריצת דרך בשנה האחרונה.
אם זה לא מכשול לשלום, אז מה, למה זה יותר איכותי לבנות בחברון מאשר במעלה אדומים? אני מסכימה שהמספר של כמה הוא לא הדבר היחיד שצריך להסתכל עליו, אלא גם האיכות. ובאמת אנחנו ראינו, כמו שיגאל אמר, שבונים דווקא במקומות שיותר יהיה קשה, זאת אומרת, מקומות שאנחנו נאלץ לפנות אותם. ודבר נוסף, זה שינויים בכללי המשחק שאנחנו רואים. קודם כל, חזרה לתופעת המאחזים, הוקמו התנחלויות חדשות תחת נתניהו מאז 2012.
הוא הצהיר על אחת למיטב ידיעתי.
הוא הצהיר על אחת, אבל קם כרם רעים, קם נחלת יוסף.
זה שכונה.
שכונה, נו, באמת.
אנחנו מקימים שכונות, אז אם כל שכונה תוגדר כמאחז, קודם כל אנחנו שמחים באמת, ברוך השם, שכל שכונה יהיה יישוב בפני עצמו, ויגדל ויצמח להיות עיר. אבל אי אפשר באמת להתייחס לכל שכונה כיישוב.
טוב, אוקיי, בסדר. אז אנחנו נקרא לזה שכונות. זה ישראבלוף ידוע להגיד שעדעד הוא שכונה של שילה, כשיש ביניהם כמה קילומטרים מרחק. אבל בסדר, לא אכפת לי לדבר על ההגדרות, כי גם העניין הזה של אם זה התנחלות חדשה או לא, היא פחות משמעותית מבחינת, בסוף אני צריך לפנות אותה, גם אם זה נקרא התנחלות וגם אם זה נקרא שכונה. כך שהנזק הוא אותו נזק, אבל מבחינת כללי המשחק, מבחינת השינויים המשפטיים שאנחנו רואים, נתניהו ב-2011 הודיע שמעכשיו הוא לא הולך לפנות מאחזים, אלא להכשיר אותם. וזה באמת מה שאנחנו רואים, הכשרה והכשרה, שזה בניגוד לקודמה בתפקיד. הממשלה הזאת העבירה את חוק, הכנסת הזאת העבירה את חוק ההסדרה, חוק ההפקעה, שהוא 180 מעלות ממה שהיה עד היום. הוא מאשר בעצם לקחת אדמות פרטיות של פלסטינים ולהקצות אותם להתנחלויות. זה משהו שלא היה קודם. וגם בתוך ירושלים אנחנו רואים מהלכים מרחיקי לכת שמשנים את המאזן.
יגאל, אתה מסכים שאלה צעדים משמעותיים?
שהישגים משמעותיים שהם מייחדים את אישורי התוכניות האחרונות ושהם שנות את תמונת המצב, וזה ראוי לזקוף לטובתו של נתניהו. עם הביקורת שיש לנו עליו בנוגע לכמות הבנייה, אין ספק שכמו שאמרתי, ההישג הראשון זה איכות האישורים. דרך אגב, חלק מאישורים הם בזכות ידידתי פה שלום עכשיו. כשלום עכשיו מגישים בגץ על יישוב, נגיד רחלים, והמדינה נאלצת להתמודד עם השאלה אם להחריב את היישוב או לתת לו אישור לטבע שלו, אז המדינה מעדיפה, לשמחתי, בשנים האחרונות לתת טבע, וחלק מהטבעות שניתנו לנו בעומק השטח, הם ניתנו בעקבות בגצים של שלום עכשיו, וגם הענקנו להם פעם זר פרחים, שלחנו להם בתודה על האישורים.
שבות רחל.
נכון, שבות רחל וברוכין. בכל מקרה, קיבלתם איתנו זר פרחים, וחלק מהדברים צריך לזכור, הם באים בעקבות הבגצים של שלום עכשיו, ואנחנו מודים להם ואומרים תודה רבה. עוד,
יש אבל דברים גם שהם מצליחים לתקוע לכם? להקשות? להפנות את תשומת ליבם של האמריקאים? להפנות את תשומת ליבם של האירופים?
תראו, כשג'ו ביידן היה פה, נדמה לי ב-2010, סגן נשיא ארצות הברית ושלום עכשיו פרסמו שעיריית ירושלים הולכת לאשר נדמה לי 1,000 יחידות דיור ברמת שלמה, וזה עורר זעם גדול מאוד מג'ו ביידן, סגן נשיא ארצות הברית, על נתניהו. אז כן, לפעמים הם גורמים נזק בעניין הזה.
חגית מחייכת לה וחוקכת ידיים בענה.
לא, רק הערכת קטנה. זה לא שלום עכשיו פרסם, זה היה בסדר היום של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, זה נתניהו
נותנים לך קרדיט, תקחי.
כן, אבל מי שהרים את זה, מי שהרים את זה ודחף את זה בארצות הברית, ואחר כך זה חזר לפה לארץ, זה שלום עכשיו. אבל זה בסדר, זה בסדר, אתם עושים את התפקיד שלכם, מבחינתי לא נאמנה, אבל מבחינתך בטח נאמנה, אבל לא רוצה לדבר על זה. אז צריך לזכור את זה גם בעניין הזה. ההישג השני, שהוא באמת חשוב, זה באמת כל פעם ש אנחנו עכשיו רואים שמנסים לפגוע בהתיישבות, באמת המדינה פועלת יותר להסדרת ההתיישבות, לנסות להסדיר, ומה שאמרה חגית על חוק ההסדרה, בעיקר מדובר על מבנים רטרואקטיבית, חלקם הגדול מבנים שנבנו על ידי ממשלת העבודה, מפלגת העבודה, ומנסים לאשר אותם רטרואקטיבית היום, שנבנו או בטעות או שלא בטעות על אדמות פרטיות, וכן, כמו שקורה בכל מקום אחר בארץ, אם יגלו יום אחד, שאני אומר סיפור שהוא קרוב למציאות, שחלק מבית חולים איכילוב, בנוי על אדמות פרטיות של אנשים פרטיים, ובסוף מגיעים איתם להסדר כספי של עשרות מיליוני שקלים, ולא הורסים את חלק מבית חולים יחילוב. אז אותו דבר צריך לקרוא גם בהתיישבות ביהודה ושומרון, חוק צריך להיות שווה בכל צד.
אז יש לך משהו...
אני אגיד שזה לא אותו דבר, כי זה שטח כבוש, ואם אתה, אם החוק צריך להיות שווה, אז הוא צריך להיות שווה שגם לפלסטינים, שמהם אתה רוצה לקחת את האדמות, להם גם יהיה זכות, שוויון זכויות, שהם יוכלו גם להשתתף בבחירות בכנסת, ואז אתה מקבל פה מדינה שהיא לא מדינת ישראל.
אוקיי, אז רגע, לא, אנחנו לא...
כי השטח הוא לא כבוש, אבל...
אוקיי, זה...
כבוש, מוחזק, לא אכפת לי איך שתגיד.
כבר היו ויהיו פודקאסטים בעניין הזה? זאת
אומרת, הוא כבוש, אבל אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה. מה זה מוחזק? מה זה מוחזק?
הוא מוחזק, והוא בניהול שלנו, אז מותר לי לנהל.
בניהול שלנו, ואתה מחזיק אנשים שאין להם זכויות. על זה כל הוויכוח.
רגע, זה דיון אחר, בדיוק, יש לנו פה ליינאפ, אנחנו נצמדים אליו. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק הזה, נתניהו, בראי ההיסטוריה, לא בוחנים כל קדנציה בנפרד, הוא בסך הכל ראש ממשלה שטוב מאוד להתיישבות, אני חושבת, בונה יותר מקודמה, וגם מוביל מהלכים משמעותיים, אבל חשבתי וחשבתם גם אתם שנכון לבחון את הבנייה ביהודה ושומרון גם באופן השוואתי. איך זה ביחס למקומות אחרים בארץ? לפי הנתונים, קצב הגידול בהתנחלויות הוא גדול יותר מקצב הגידול בשאר חלקי האוכלוסייה. לדוגמה, הוא עומד על 4.7% לשנה מבחינת אוכלוסייה, כשהממוצע השנתי בארץ עומד על 1.9, פחות מחצי. אז בואו ננסה להבין קודם כל איך מסבירים את הנתון הדמוגרפי. זה רק עניין של ילודה?
לא. אבל כשאנחנו בוחנים, אני עוקב אחרי הנתונים הדמוגרפיים של ההתיישבות ביהודה ושומרון בכל שנות עבודתי במועצת יש"ע, ואני בוחן את זה גם במבט לאחור. אז כשאני מסתכל במבט של 10 שנים אחורה, אני יכול לראות שמשנת 2005, משנת ההתנתקות והגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, עד 2016 ההתיישבות צמחה ב-66%. זאת אומרת, אם בשנת 2005 היינו בערך 250,000, היום אנחנו עומדים בסוף 2016, זה הנתון המדויק שיש לנו, סוף 2016, למרות שזה לפני שנה מעכשיו, אנחנו עומדים על בערך 422,000 ישראלים.
זה מדהים, זה כמו שאוכלוסיית מדינת ישראל תגדל במיליונים בעשור,
נכון,
אוכלוסייה כולה.
נכון, יש צמיחה גדולה מאוד. יש דבר שצריך לדעת. הצמיחה נובעת גם מהגירה פנימה, מאנשים שבאים לגור בהתיישבות. יש יישובים שיש להם, יישובים בעומק השטח, שיש להם תור ענק של אנשים. אפשר למנות את היישובים אלי ואת יישובי, וגם את קריית ארבע והמון היישובים בגוש עציון, בכל מיני המון, המון מקומות, יישובים עם ביקוש גדול מאוד, שאנשים עומדים בתור וכל בית שיבנה יהיו לאהוב קופצים. ומצד שני גם יש גידול מאוד, יש גם גידול שנובע מילודה טבעית. יש תופעה שאנחנו עדים לה בשנים האחרונות, שיש באחוז הגידול השנתי, כשאני מסתכל על החלק היחסי של הילודה, אנחנו רואים שהחלק, האחוז של הילודה הולך וגדל, והאחוז של ההגירה פנימה הולך וקטן. זה נובע מ...
מה ממוצע הילודה בהתנחלויות אל מול מדינת ישראל?
נדמה לי 5.5, אני לא יודע כמה זה בכל הארץ.
וואו,
נדמה לי 5.5.
זה המון.
אבל צריך לזכור... ילדים. צריך לזכור שזה נובע משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת היא כי באמת אנחנו חווים בשנים האחרונות הקפאת תכנון והקפאת בנייה שאינה מאפשרת לנו לבנות בתים, ולכן הקליטה לבתים חדשים היא ירדה. הנתון השני שצריך לדעת, ששליש מתושבי יהודה ושומרון הם חרדים. שליש הם חילונים ושליש הם דתיים לאומיים. זה החלוקה הדתית בתוך יהודה ושומרון.
לא, אבל זה לא רחוק ממה שאנחנו רואים בתוך מדינת ישראל.
נכון,
שפה והגידול, יש 20% חרדים, אז עדיין זה לא מסביר את הקצב...
הקצב הגידול נובע גם מהחרדים, וגם בגלל שממוצע הגילאים ביהודה ושומרון הוא מאוד 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 צעיר. אנחנו עומדים על בערך 50% מתושבי יהודה ושומרון הם מתחת לגיל 18. יש אצלנו זוגות צעירים שמאכלסים ברוך השם את ההתיישבות, חלקם גרים בקרוונים ומחכים לעבור לבתים, והזוגות הצעירים האלה ברוך השם גם יולדים הרבה ילדים, ואנחנו שמחים על כל אחד שנולד. והצמיחה הדמוגרפית היא חלק מצמיחה של האזור הזה, ומראה שבאים אלינו זוגות צעירים, זה מראה שאנחנו מקום טוב לגדול בו.
חגית, איך בכל זאת הנתונים הולכים ביחד? גידול באוכלוסייה של כמעט 5% לשנה, כששמענו עכשיו מיגל וממך שאנחנו אחרי הקפאת בנייה של כמה שנים בתקופת אובמה, איך הדברים האלה משתלבים? איך האוכלוסייה מצליחה לגדול כל כך, כשבעצם הבנייה לא צומחת באותו קצב.
כי כשתינוק נולד הוא לא צריך דירה. מקסימום אולי עוד חדר, לא צריך דירה. ואני בדקתי אתמול את, את שנת 2015, נתוני הלמ"ס, 78% מהגידול בהתנחלויות היה מלידות. זאת אומרת, רק 22% מהגידול היה של אנשים שעברו לגור בהתנחלויות.
אגב, גידול של 22% של הגירה פנימית זה גם כן נתון גבוה. אנחנו יודעים לדוגמה שירושלים נמצאת במאזן שלילי רוב הזמן.
נכון. או במילים אחרות, בערך 15,000 אנשים נוספו להשטחים, להתנחלויות.
אבל איפה הם גרים אם אין דירות?
אז הם גרים, זהו. הם גרים בבית של ההורים, וגם, אגב, מבחינת שטח הדירות, הממוצע הארצי, יהודה ושומרון, זה המחוז עם דירות הכי גדולות, כי הרבה מהבנייה היא כפרית, אבל בכל מקרה, אם השנה נוספו 3,500 אנשים להתנחלויות בהגירה, ונבנו 1,700, 1,800 יחידות דיור, אז זה לא באמת מחסור אדיר. עכשיו, אני יודעת שזה קצת מניפולציה, כי בכל זאת יש כבר ילדים שגדלו, והם כן מתחתנים, אבל אז, כשבן אדם בוחר איפה לגור, זה לא צורך. מישהו נולד בבית זית, והוא נורא נורא רוצה לגור ליד ההורים שלו, מה לעשות? אין מקום. נגמר היישוב הזה מבחינת הפיתוח שלו, וגם אם יהיה לו פיתוח, הוא יהיה של עוד 30 בתים, זה לא יהיה מספיק לכל ילד, ולא כל ילד יכול לגור ליד ההורים שלו, וזה לא צורך שאתה יכול לומר, לקבוע שאין להם מקום אחר. יש מצוקת דיור בכל הארץ, ודווקא בהתנחלויות, יחסית, יש בנייה ויש מקום.
דווקא כאן אני חולק על הנתונים של חגית, כי אנחנו מסתמכים על נתונים הרבה יותר מדויקים מנתוני הלמ"ס בנוגע לגידול האוכלוסייה. יש לנו מעקב די הרבה יותר צמוד בעניין הזה. זה נכון שהגידול הוא...
למרשם התושבים אתם הולכים שהוא הרבה פחות מדויק.
הוא הרבה יותר, נכון, והוא הרבה יותר לטובתנו, כי אם באמת גידול האוכלוסייה בשנה שרשום במרשם האוכלוסין הוא 15,000 בשנה, אז אנחנו יודעים על פי נתונים של הרשויות המוניציפליות שהמספר הוא הרבה יותר גדול ועומד על בערך 20,000.
ומתוכם, אז מה שאתה מנסה לומר שמצוקת הדיור היא גדולה יותר.
נכון, ומתוכם זה נכון, יש גידול בילודה, וזה עומד על לא 75%, זה עומד על 50% ילודה ו-50% הגירה פנימה.
זה אבל המתנה למסע, אני אמרתי.
אז אני אומר מהנתונים שאנחנו מכירים מהרשויות, והנתוני הגירה פנימה, אנחנו יכולים לבחון את זה, תראו רק בדבר הכי פשוט, תראו מה קרה בשנים האחרונות ביזמות הבנייה ביהודה ושומרון. הרבה יותר יזמים נכנסים לבנות ביהודה ושומרון, זה לא, היזמים האלה הם יזמים שעובדים על בסיס כלכלי לשמחתנו, ולא רק על בסיס אידיאולוגי, והם בוחנים ואומרים, יש פה דרישה, יש פה ביקוש, אנחנו נייצר היצע ונרוויח מזה כסף. זה אומר שההיצע קטן מהביקוש.
אז אם אנחנו מסתכלים על הנתון של התחלות בנייה, 1,700 התחלות בנייה ביהודה ושומרון, איך זה ביחס למחוזות אחרים בארץ, כשגם הזכרת, יגאל, בפתח דבריך, שהשטח הזה הוא שטח מאוד גדול. אז בוא ננסה להבין, שטח אל מול יחידות דיור, האם במחוז יהודה ושומרון בונים יותר באופן יחסי מאשר במחוז תל אביב, במחוז הצפון וכמובן במחוז הדרום.
אני רוצה לתת נתון שיפתיע אתכם, אולי את חגית לא, אבל אני חושב שהוא יפתיע את רוב האנשים שמקשיבים. אנחנו מסתכלים על ההתנחלויות וזה נראה לנו איזה מונסטר. כשאני מסתכל על כל השטח של יהודה ושומרון, היישובים ביהודה ושומרון בנויים על 1.5% משטחי יהודה ושומרון.
טוב, אתה יכול להגיד את זה גם בנגב או ב...
אז מה, אבל...
השטח הבנוי הוא 1.5%, כאשר הפוטנציאל שלו הוא להגיע לבערך 4-5%. זה השטח הבנוי ביהודה ושומרון. אם אני מסתכל בהשוואה לערבים, אז הערבים ב-10-20 שנה האחרונות גדלו מבערך 10% בשטח בנוי, הם גדלו לכמעט 19%. ואנחנו כמעט ולא גדלנו בשטח הבנוי. לכן, השטח הבנוי שלנו לא כזה גדול, למרות שאנחנו מדברים פה על, על, על מספרים מאוד מאוד גדולים.
נכון, אבל, כשיהיה פינוי בעזרת השם, אז זה לא משנה מכמה שטח אני אצטרך לפנות, אלא מכמה אנשים יצטרכו לאבד את ביתם כדי שישראל תוכל לשרוד. ולכן לא אכפת לי שזה על...
בעזרת השם לא יהיה פינוי, אני חושב שהכיוון הזה הוא לא יקרה, ואני מאמין שזה לא יקרה, ואני בטוח שזה לא יקרה, אבל לא נדבר על זה כרגע, זה דיון אחר.
פוליטיקה נשמור לסוף.
אני אגיד משהו, תראו, אני עושה השוואה רגע למשל למה שקורה בכל הארץ, אוקיי? למשל ב-2014, בכל מדינת ישראל בונים 44,000 יחידות דיור, התחלות בנייה, ביהודה ושומרון 1,500. ב-2015, 47,750 יחידות דיור בכל מדינת ישראל, ביהודה ושומרון 1,600, שזה פחות מ-4% ממספר התחלות הבנייה. ב-2016 יש ברוך השם גידול בהתחלות הבנייה בכל מדינת ישראל, מדובר על בערך 52,000 יחידות דיור שנבנו בכל מדינת ישראל, מתוכם 2,600 ביהודה ושומרון. זאת אומרת, אין פה איזה נתון דרמטי משמעותי לצערי, שמדינת ישראל באה ואומרת, אני שמה את יהודה ושומרון כמוקד בנייה מרכזי אצלי, לצערי, ואני רואה בזה נכס אסטרטגי לעתיד מדינת ישראל, ואני רוצה לבנות שמה. אני חושב שיש פה טעות לא לשים את יהודה ושומרון, ויש לי גם לזה נקודת התייחסות מאוד מעניינת, אני אגיד אותה בהמשך.
זה נכון, היום מסך כל תושבי ישראל, רק 4.6% הם מתנחלים, והבנייה בממוצע היא טיפה מעל, לפעמים אפילו פחות מ-4% מהבנייה בכל הארץ, אבל אם מסתכלים על בנייה ביוזמה ציבורית שמשרד השיכון יוזם, לעומת בנייה פרטית, ביוזמה פרטית, אז אנחנו רואים שיהודה ושומרון הוא לא אזור ביקוש רגיל, שהבנייה הפרטית היא הדומיננטית, בערך 10% מהבנייה הציבורית בישראל, הם בשטחים, כאשר האוכלוסייה היא 4.6%. זאת אומרת, כן, המדינה נותנת שם מאמץ יותר גדול. אותו דבר, אגב, מחוז דרום. כן, זה מקומות שצריך עידוד ממשלתי כדי לבנות. אני רוצה לומר אולי עוד משהו שקצת חוזר אחורה לשאלה, מה השתנה עם נתניהו של שנות ה-90 לנתניהו של היום. אני חושבת שהיה לנו קו פרשת מים, וזה האינטיפאדה השנייה, ששינתה את היחס הישראלי לשטחים. רוב הישראלים נמנעים מלבקר שם, והביקוש לדיור זול מאוד מאוד ירד בעשור שאחרי האינטיפאדה השנייה. עכשיו אני חושבת שאנחנו קצת יוצאים מהדבר הזה, ולכן גם העלייה בבנייה וגם העליות בביקוש. העלייה בביקוש לשטחים היא קשורה לזה שבמחיר שבו חבר שלי קנה קרקע ביישוב ליד ירושלים, אחותו קנתה את כל הבית בתקוע, שהוא יישוב במותו מרחק נסיעה מירושלים, בשטחים. זאת אומרת, המחירים יותר אטרקטיביים, יש מצוקת דיור כללית, אז המקומות האלה, בעיקר באזור של ירושלים, שהם קרובים יותר לקו הירוק, שם יש גם ביקוש יותר גדול להתנחלויות.
אנחנו עשינו לפני כחצי שנה מחקר מאוד מאוד מעניין, שפורסם גם, והוצג גם לשר השיכון, והוא מאוד התחבר אליו. אנחנו בדקנו בכמה אנחנו יכולים לסייע להורדת מחירי הדירות במרחב תל אביב. ולקחנו את מה שאנחנו קוראים לו גוש דן החדש, המרחב שנמצא בערך במרחק של חצי שעה נסיעה ממרכז תל אביב, שהוא נמצא מאוד מאוד קרוב, רק שברגע שעוברים את מחלף קסם, אנחנו תוך שתי דקות נמצאים כבר בתוך יהודה ושומרון. אז אנחנו בדקנו את המרחב הזה, ובתוכנית, בדקנו את זה יחד עם איזשהו, עם צוות של אדריכלים שבדק את זה, ואנחנו גילינו שיש לנו פה יכולת להוסיף עוד לאזור המרכז, רק לאזור המרכז, להוסיף עוד 65,000 יחידות דיור לאזור המרכז, במרחק של חצי שעה נסיעה, אדם יכול לעבוד ולמרכז חייו יהיו בתל אביב, ולבוא לגור במרחק של חצי שעה, אנחנו קוראים לזה גוש דן החדש, והדבר הזה, בבדיקה שעשינו, יכול להוריד את מחירי הדירות במרכז תל אביב ומרכז הארץ, ב-20-30%. זה דבר מדהים, אם מדינת ישראל תסתכל מזרחה, ולא רק צפון ודרום, אלא גם לצד המזרחי, שהוא מאוד מאוד קרוב ונגיש לגוש דן, אנחנו נצליח להוריד את מחירי הדירות בתל אביב, בפתח תקווה, בראש העין, בגדרה, בחדרה ובראשון לציון.
אז שניכם התנהגתם יפה עד עכשיו, השתדלתם לא לדבר הרבה פוליטיקה, אבל לסיום בכל זאת ככה ניתן גם לדברים האלה דרור, כי זה חשוב ובסוף זה ליבת העניין. אז חגית, אמר לאחרונה אבי גבאי שלדעתו אפשר לעשות שלום גם בלי לפנות מתנחלים. שמעתי גם את יעלון מסביר שאפילו בתוך השטחים שאנחנו לא צפויים לפנות במסגרת הסכם שלום, יש עוד מקום לבערך מיליון מתנחלים, אז יכול להיות שכל הוויכוח הזה על התנחלויות, כן מסכל את הסכם שלום, לא מסכל הסכם שלום, יכול להיות שצריך לעשות בהם חשיבה מחודשת?
לחשוב מחדש תמיד טוב, אבל המצב הוא שהפלסטינים לא זזים מפה לשום מקום, הם כאן, והם מיליוני אנשים שחיים איתנו על אותה פיסת קרקע. ועכשיו נשאלת השאלה, איך אנחנו רוצים לחיות איתם? בכך שאנחנו שולטים בהם, קובעים להם את תחומים רבים בחיים שלהם, ושהם יהיו מדוכאים וילחמו בנו, או שאנחנו מנסים לבנות מצב של שיש להם את העצמאות שלהם, והם לא כל הזמן עסוקים בלילחם.
ובהכרח פינוי התנחלויות הוא מבחינתך הדרך היחידה להגיע
אני אומרת שאם יגיע הסכם שבו ההתנחלויות יכולות להישאר במדינה פלסטינית, אני לא אגיד לזה לא. אני פשוט חושבת שזה ממש ממש לא ריאלי לחשוב שזה תוכנית אמיתית אפשרית. מבחינה גיאוגרפית, מה שחשוב במדינת ישראל זה שיהיה מדינה בת קיימה לידינו, מדינת פלסטין שיכולה שאנשים יכולים לחיות בה נורמלי.
אז מבחינתך כל התנחלות שנוספת כל בית, כל אדם שנוסף מעבר לקו הירוק הוא מכשול לשלום, כמו שאומר
אבל, אבל גם צריך לדעת שהגיאוגרפיה היכולת להגיע להסכם מבחינה גיאוגרפית היא מצומצמת. זה שאנשים אומרים אריאל תהיה שלנו לנצח, זה ממש לא מובן מאליו. אריאל היא 20 קילומטר בעומק הגדה המערבית, ואם אנחנו נרצה לשמר אותה, אנחנו נצטרך לתת שטח חלופי בהיקפים אדירים שאין לנו כל כך כדי לתת לפלסטינים במסגרת חילופי שטחים, וגם איך אנחנו נגן על התנחלות שמרוחקת 20 קילומטר בתוך מדינה אחרת. זה מצב מאוד מאוד קשה, ובעצם החזון הזה, שהאמת הוא מתחיל כבר לקרות, גוש דן הזה שמנסים לבנות בשטחים, לאט לאט קורה באזור אריאל, וזה הולך להיות מצב שאם אנחנו לא נוכל לפנות להתפנות משם, המחיר הוא ויתור על החזון הציוני.
יגאל, אתה אמרת כמה פעמים לאורך השיחה שזה לא המכשול לשלום, הנושא של ההתנחלויות, ואני מניחה שהתכוונת לסרבנות הפלסטינית,
גם,
שזה מבחינתך העניין המרכזי.
גם הטרור.
לא, אבל מה השלום לדעתך?
תראו, אני חושב, ואני חושב שגם זה הרוח היום, גם בממשלה וגם במדינת ישראל, לא תקום מדינה נוספת ממערב לירדן. אם זה תלוי בנו, אנחנו נפעל בכל כוחנו כדי שהדבר הזה יקרה, ואנחנו ברוך השם מצליחים. כשעושים שוב ושוב תהליך מדיני כדי לתת להם מדינה, ונכשלים שוב ושוב, וכבר נתנו להם מדינה ברצועת עזה, אני גרתי בגוש קטיף תקופה מסוימת, ונאבקתי נגד הגירוש מגוש קטיף, והנה יש להם היום שם מדינה, ולצערנו אנחנו סובלים מזה. ועדיין ממשיכים אנשי שמאל, גם חגית שיושבת פה לצידי, לא לראות את המציאות בעיניים, ולא להבין שבאריאל גרים היום מעל 20 אלף תושבים, יש שם אוניברסיטה עם 15 אלף סטודנטים, זה לא דבר של מה בכך, זה דבר מציאותי ומאוד מאוד מוחשי בקרקע.
אז אתה רואה וככל, חיים משותפים יחד עם הפלסטינים?
אני אומר שככל שנמשיך...
כי גם הם גדלים בקצב מסחרר.
אפשר לדבר על הדמוגרפיה של הערבים, אבל זה לא הנושא כרגע, אבל ככל שאנחנו נמשיך במנטרה הזאת, של כאילו תקום להם מדינה, ואנחנו נמשיך להיכשל, אנחנו באמת לא נגיע לפתרון הראוי והנכון. אנחנו שהוא... צריכים לעבור למוד פעולה של פיתוח כלכלי, שיטיב עם כל האוכלוסייה באזור הזה, ולמצוא פתרון יצירתי בנושא המדיני, ובשייכות הפוליטית המדינית של הערבים שגרים ביהודה ושומרון. זה יהיה קשה, זה לא פשוט, אבל זה לא יבוא ממדינה נוספת שתקום ממערב לירדן, ותסכן את עתיד מדינת ישראל, ותפגע אנושות בחיבור שלנו, של עם ישראל, לחבל התנך, לארץ שבו עם ישראל צמח וגדל. לכן, החזרה הזאת היא על המנטרה של שתי מדינות, שנכשלת כל פעם, אני חושב שהיא בסיס הטעות של השמאל הישראלי. לשמחתי, אבי גבאי אולי טיפה מבין את זה, ומבין שהיישובים ביהודה ושומרון הם לא המכשול לשלום, אלא הסרבנות הפלסטינית, והטרור הפלסטיני, וזה שכל פעם שנתנו להם פתח למדינה, כולל אהוד אולמרט וציפי לבני, כל פעם הם הכשילו את זה. לכן צריך למחוק את ה... להפסיק ללכת בדרך הזאת שהיא לדרך ללא מוצא, ללכת בדרך של פיתוח כלכלי ופיתוח המרחב לטובת כלל האוכלוסייה. דרך אגב, אנחנו, המועצות ביהודה ושומרון, עוסקים בזה, גם בפיתוח כלכלי שמסייע לערבים שגרים ביהודה ושומרון, ולחשוב על פתרון מדיני יצירתי שיצמח לדעתי כתוצאה מפיתוח כלכלי של האזור.
אז אנחנו נעצור בנקודה הזו, למרות שאפשר לדבר על זה עוד שעות, כי לפחות בנקודה האחרונה אין לנו שום סיכוי להסכים, אני מניחה, לשניכם, אבל יש הרבה הסכמות בנוגע לנתונים ולתמונת המצב בשטח, וגם זה חשוב, נקודת התחלה טובה. אז אני מאוד מאוד מודה לשניכם שהייתם איתי, וגם התרשמתי התרשמתי מהבקיאות בחומר, יגאל דלמוני וחגית אופרן. תודה כמובן לכם המאזינים שחוזרים אלינו כל פעם, לניר סייג על עריכת הסאונד, ואנחנו כמובן רוצים להמשיך ולגדול, אז אתם מוזמנים לשתף ולדרג. אפשר להצטרף גם לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה שאנחנו חלק ממנה, ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים. תודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא.
סימפוליטיקה עם דפנה ליאל.